שלוש פעמים בשלושה מקומות התורה מצווה על הדלקת הנרות, הדלקת הנרות במקדש. הראשון זה בפרשת ואתה תצווה מיד אחרי הקמת המשכן, בגמר בגמר, בסיום הקמת המשכן, עשיית המשכן. תודה. אז כך מתחילה פרשת ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן. אחרי כל מעשי המשכן, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית צח כתית למאור להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. זה ציווי אחד. שני זה בפרשת אמור, אחרי מיד אחרי וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל. שם נמצאת עוד פעם הפרשה הזאת. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך השם זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ושוב, אותו ציווי, כמעט באותן לשונות, מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיך. אחרי עשיית המשכן, אחרי כל המועדות, ואחרי חנוכת המזבח. חנוכת המזבח זה פרשת השבוע, כמו שכתוב. אחר כך, אחרי שנגמרה חנוכת המזבח על ידי כל הנשיאים שהקריבו, סוף פרשת נשא, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כך כתוב. יש שלושה מקומות, שלוש פעמים. התורה מזהירה, התורה מצווה, והמקומות הם בדיוק אלו. אלו הם שלושת המקומות. הדברים צריכים ביאור. צריכים... שלוש פעמים התורה מצווה, ובמקומות המיוחדים האלה, בשלושת המקומות המיוחדים האלה, הם, בהם, גמר עשיית המשכן, גמר פרשת המועדים, אחרי פרשת המועדים, אחרי עשיית המשכן, ואחרי חנוכת המזבח. אז אנחנו ננסה קצת ללמוד ממה שרומזים לנו רבותינו. אז נתחיל קצת לנסות להבין, לנסות קצת לפתוח את העניין. שלושה דברים יש באור. שלושה דברים, ושלושתם מפורשים בתורה שבכתב. שלושה דברים יש באור. המאמר הראשון, הפעם הראשונה שנאמר, ויומר אלוקים. ויומר אלוקים יהי אור. זה בעצם, לדעת כמה מרבותינו, מחזל, אז זה בעצם המאמר הראשון. המאמר הראשון מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם. המאמר הראשון, ויומר אלוקים יהי אור. כאן מתפרש האור כמה שנקרא גילוי המציאות עצמה. אור זאת המציאות הנגלית, המציאות הקיימת, המציאות המילה מציאות היא משורש מצו, יצו, מצו. זאת אומרת, דבר נמצא, הוא נמצא לי, הוא דבר ש... הוא מתגלה אליי, אני מוצא אותו. זאת המציאות. אותה מציאות נמצאת לי באור. יש לי אותה באור. זאת אומרת, כשהיא מאירה, אז היא מאירה והיא נמצאת, יש לי אותה. היא נמצאת עבורי. כמו שאמרנו, המציאות נמצאת לי, ממציאה את עצמה אליי. יוצאת לגילוי, יוצאת לאור. אור זה הגילוי של המציאות עצמה. זאת בחינה אחת באור. הגילוי של המציאות עצמה. שכביכול בורא העולם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ופשוטו של מקרא, כמו שכתוב. אותה בריאה הייתה והארץ הייתה תוהו, בוהו, חושך, תהום על פני תהום. כל הדברים שהם ה... כן, כל הדברים, כל ארבעת הדברים שהם האנטי מציאות בעולם. הם, כן, הם אלו ש... מכוחם המציאות לא נמצאת, המציאות. אז ויאמר אלוקים יהי אור, וזה גמר, כן, זה גמר, זהו המאמר הראשון שעל ידו המציאות נהית. נעשתה מציאות, היא נמצאת לנו, היא יצאה אלינו והיא נמצאת לנו. הזכרנו פה כמה פעמים, גם לאחרונה, הזכרנו כמה פעמים את ה... את הפסוק, ומה שהגמרא דורשת, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר, בבוקר, כשהיום מאיר, כן, היום מאיר והיום בוקר, פירוש המילה בוקר זה שאותה מציאות ניתנת ל... כן, הדברים מבוקרים. ערב, כך אומרים הראשונים, ערב זה המציאות מתערבבת. דבר מתערבב בדבר, והדברים לא ברורים. תערובת, אנחנו רואים בתערובת, רואים בדברים לא ברורים. בוקר זה זמן של ביקורת תהיה. ביקורת תהיה זה נקרא דברים מבוררים. ביום, בבוקר, רואים דברים ברורים, בערב רואים דברים מעורבים. הערב, החשיכה מערבבת את הצורות, והדברים מתערבבים לנו. המציאויות עם הצללים מתערבבים ביחד, וכך לא רואים ברור. אבל ברור דבר זה בוקר. בוקר. להגיד בבוקר חסדיך, אז המציאות ניתנת לנו, וזה חסד. ואמונתך בלילות, המציאות לא ניתנת לנו. אנחנו צריכים להאמין שהיא קיימת. אנחנו צריכים להאמין שהיא קיימת והיא עתידה להתגלות לנו שוב. בלילות, ואמונתך בלילות. אין לנו, המציאות לא נמצאת לנו, אבל אנחנו מאמינים שהיא תתגלה. היא תחזור ותתגלה. זאת בחינה אחת. זאת בחינה אחת באור. זאת הבחינה הראשונה, והיא גם כתובה ראשונה בתורה. אור, גילוי מציאות. אור. בזמן שהדברים נראים, בזמן שהדברים נתפסים, אז רואים את טובם. זה נקרא להגיד בבוקר חסדך. לכן, מהיתמה, כתוב בגמרא, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. כשאדם צריך להיכנס למקום חדש, לעיר, שייכנס באור יום. באור. והאור נקרא כי טוב, כי טוב. שוב, כן. כי טוב, פירוש. כן. זה במילים אחרות חסדך. ביום, כשאדם נכנס ביום, זה נקרא שהוא נכנס בטוב, בטוב. כשהוא נכנס בחושך, זה נקרא, בלי ויער, שלא רואים, כשהמציאות לא נתפסת, לא מתגלה טובה. האור נקרא כי טוב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. כך אומרת הגמרא. כך כתוב. הבוקר אור והאנשים שולחו הימה וחמוריהם, כמו שנאמר בשבטים, במצרים. הבוקר אור והאנשים שולחו. אדם צריך להיכנס בכי טוב ולצאת בכי טוב. זאת בחינת האור, זאת אומרת, כאן, עד כאן דיברנו על האור, בחינת קיום, בחינת מציאות, בחינת גילוי. אור, ויאמר אלוקים יהי אור. ישנם עוד שתי בחינות. יש אור בחינת שמחה, ויש אור בחינת כבוד. שמחה, אנחנו יודעים, האור והשמחה באים הרבה פעמים בתורה שבכתב, באים הרבה פעמים, ירדו כרוכים, הם באים ביחד. האור, הראשונים שואלים, בתרומת המשכן, אז כל תרומת המשכן כולה הייתה צורך להקמת המשכן, לבניין. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים. לא הביאו בתרומת המשכן, לא בהימות לקורבנות, לא חיטים למנחות, לא. כל הדברים האלה לא הובאו. מדוע הובא שמן למאור? למה הביאו שמן למאור? זאת מצווה כמו יתר המצוות. למה לא הביאו חיטים ללחם הפנים? אם מביאים, שיביאו גם חיטים ללחם הפנים. את זה לא הביאו. אז למה הביאו שמן למאור? מדוע שמן למאור נחשב בתרומת המשכן? אז מקשים את זה הראשונים. יש כאן בדעת זקני מבעלי התוספות ובחזקוני. שמן למאור, תימה, שכל הפרשה בצורכי בניין, חוץ מפסוק זה שהוא צורך שולחן גבוה, ואינו אומר חיטים ללחם הפנים, וכבשים לתמידים ועצים למערכה. ויש לומר ששלושתם צורך בניין הם. שמן המשחה שבו נמשכו ונתקדשו כל כלי המשכן, וכתורת נמי, שכן דרך מלאכים שמבשמים להם הבית קודם שיכנסו לתוכה, וכל שכן לפני מלך מלכי המלכים, וכן מצינו שעל די הקטורת שכינה נראית, דכתיב וכיסה ענן הקטורת, ושמן למאור, שכן דרך המלאכים להדליק נר לפניהם קודם שייכנסו לבית, ואף על גב דלב לאורה הוא צריך, מכל מקום הוא כבוד של מעלה. שמן למאור זה כבוד של מעלה. כבוד של מעלה. אין דרך, לשון החזקוני, אין דרך למלך לבוא אל ביתו עד שיתקנו בו אורה. כן. הרבה פסוקים יש, אנחנו התחלנו בשמחה, נגיע, נחזור לעניין הזה גם. הרבה פסוקים יש, והארץ העירה מכבודו, באורים כבדו השם, ועוד כהנה וכהנה. פסוקים רבים. על ידי אור, אור הוא כבוד. האור הוא כבוד. שמאירים, כן, שמאירים דבר, ככל שמאירים אותו יותר, אז הוא כבוד. הדלקת הנר בשבת היא, כמו שמפורש ברמב"ם, שני דברים מחייבים את הדלקת הנר בשבת. שבת, יום טוב. כבוד שבת ועונג שבת. הכבוד והעונג. כבוד שבת מחייב הדלקת נרות. זאת בחינה נוספת באור. האור, גם כשהוא לא נחוץ, גם כשהגילוי, גילוי המציאות לא נחוץ בו, אבל ההערה עצמה היא כבוד. כלומר, לעשות את המשכן לביתו, להיכלו כביכול של המלך, אז צריך שיהיה שם אור, משום שהאור הוא ונקדש בכבודי. כבודו של הקדוש ברוך הוא מחייב. דהיינו, הדבר הזה הוא שייך לבניין. זה לא מדיני העבודה שבבניין, אלא מדיני עצמו של בית. הבית צריך להיות ונקדש בכבודי. כידוע, מקום רגלי אכבד, כתוב. גם זה כתוב בנבואת ירמיהו. כיסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשי. המקדש, זה נקרא מקום הכבוד, מקום כבודו, מקום שבו מתגלה כבודו. הכבוד מחייב הדלקת נרות חוץ ממצוות הדלקת המנורה. מצוות הדלקת המנורה. זה דין בפני עצמו. זה דין כמו יתר הדינים, כמו לחם הפנים על השולחן, וכמו הקטורת על מזבח הזהב. כן. אז גם הדלקת המנורה, וכמו הקרבת הקורבנות, התמידים, המוספים, על המזבח החיצון. אז ככה גם הדלקת המנורה. אבל הדלקת המנורה יש בה עוד דין אחד, שהוא שייך לעצם הבית. לכן שמן למאור בא כחלק מנדבת המשכן. זה מה שמלמדים אותנו רבותינו. זה דבר אחד. אור, לדוגמה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור, אורה ושמחה. אורה ושמחה. תמיד הם באים יחד. זה דבר ששני הדברים האלה תמיד באים, הם באים תמיד בצוותא, הם באים יחד. המאורות, אותם מאורות, טובים מאורות שברא אלוקי. אז בהמשך כתוב, שמחים בצאתם, כשהם יוצאים להעיר, אז הם יוצאים בשמחה. ההערה היא באה ביחד, היא באה עם שמחה. כך שורש הדברים, זאת אומרת, קודם כל, נעמיד את העיקר. שורש הדברים הוא, כשבית המקדש נבנה, השלושה דברים נבראו פה. שלושה דברים נבראו. נראה בהמשך. שלושה דברים נעשו פה בהקמת המשכן, בהקמת המקדש. קודם, זאת אומרת, זה ראשית, ראשית כל. הדבר הראשון, המשכן, כל כליו, אז כאן נתגלתה המציאות, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. כאן, המשכן הוא בעצם, כן, בעצם, כל המרכיבים שישנם בעולם, כל מה שיש בעולם, נמצא במשכן. המשכן הוא בהקטנה, כן, בריאת העולם כולו. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כך אומרת הגמרא בברכות. בצלאל, שהוא זה שעשה את המשכן. אז כתוב עליו שהוא היה יודע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כלומר, עשיית המשכן זה עשיית עולם נקי. עולם טהור, עולם שאין בו חטא. הבריאה מחדש, אחרי שהעולם עוות, העולם התקלקל, כך דעת רוב הראשונים, כך גם משפה וחזר, כך דעת רשי, כך דעת הרבה ראשונים, שהציווי להקמת המשכן היה רק אחרי חטא העגל. אחרי שהעולם התקלקל, העולם נפגם, העולם נפגם, וכביכול שכינתו התברך, שרה מן העולם, לא נמצאת. אז צריך היה לברוא פינה אחת, נקודה אחת בעולם, שהנקודה הזאת היא נקודה טהורה, נקודה נקייה, נקודה שהמקום, שהמקום הזה הוא מקום שבו כביכול, זאת הפינה שהיא העולם בטהורתו. בפינה הזאת, כביכול, שמה, כביכול, שם מתרכזת הבריאה, ושם נמצאת כוונתו של בורא העולם בבריאת העולם, מתקיימת בפינה הזאת. והמקום הזה הוא מקום שממנו, כן, ממנו יתוקן כל העולם כולו. הרי מובן, כך זה סדר הדברים, הרי צריך להבין, זהו הרי סדר הדברים. סדר הדברים זה אחרי שהעולם נפגם, העולם עובד, העולם נתקלקל. תמיד כדי לתקן משהו, אז צריך פינה אחת שהיא מחוץ לקלקול. וממנה מתחילים וממשיכים אותה על כל הדבר כולו, וממנה הדבר כולו נעשה מתוקן. חוזרים ומתקנים את הדבר כולו מזווית אחת, שהזווית הזאת היא זווית של כאן, מהצד הזה הדבר מתוקן. כשהכל פגום, זאת אומרת, אין כאן שום צד, אין כאן שום התחלה, אז אין מאין להתחיל. מה שיתקן את כל העולם כולו, זה אותו חלק בעולם, שהוא, החלק הזה כשלעצמו, הוא מתוקן לגמרי. המקום הזה זה מקום נקי, המקום הזה לא נפגם בחטא, הוא לא נפגם. כשחוטאים חלילה, אז את המקום הזה לא פוגמים, אז כביכול בורא העולם לוקח אותו מאיתנו, ואז אין לנו אותו. אבל כשהוא נמצא איתנו, אז פירוש הדבר, נמצא איתנו מקום שהוא טהור לגמרי, נקי לגמרי. באופן שהמשכן ואחריו המקדשות, כשהם הוקמו, אז הם הוקמו כפינה ששם המציאות נמצאת כפי שבורא העולם ברא אותה. וזאת המציאות, זהו, הרי כל מה שנברא, מלאכת המשכן. כבר הזכרנו פה מה שכתוב, מה שכתוב בדברי השלם, מה שכתוב בדברי רבותינו. חוזרים על זה הרבה. אנחנו שובתים בשבת. והמצווה שאנחנו, מצוות שביתה, מצוות השביתה בשבת, זה מפני שהקדוש ברוך הוא שבת במעשה בראשית. אז לכן גם אנחנו שובתים ממלאכה. מאיזה מלאכה אנחנו שובתים? המלאכות שאנחנו שובתים מהן אלה מלאכות המשכן. אנחנו שובתים ממלאכת המשכן. זאת אומרת, אנחנו שובתים מאותם מלאכות שהם ניתנו לנו, שאנחנו עושים אותם. אז אלו, המעשים האלו הם מעשי בריאה. אלה מלאכות של בריאה. אז מלאכת המשכן, מזה אנחנו שובתים, משום שכביכול בורא העולם שבת מבריאת העולם, ואנחנו שובתים מהמהדורה השנייה של בריאת העולם, מאותה מהדורה ששייכת לה. אנחנו לא יכולים לשבות מפעולות של הקדוש ברוך הוא, כמובן. אנחנו יכולים לשבות מפעולות מקבילות, פעולותינו שלנו, שהן מקבילות לפעולותיו במעשה בראשית. אז הפעולות שלנו שהן מקבילות לפעולות שלו במעשה בראשית, אלה הן פעולותינו במלאכת המשכן. באופן עצם הקמת המשכן, עצם יצירת מלאכת המשכן עצמה, היא יצירת מציאות חדשה, יצירת מציאות מתוקנת, יצירת מציאות שלמה. כאן אנחנו עוסקים בבריאה. זאת הפעם הראשונה שנצטווינו על הדלקת המנורה. זאת בחינת האור שהיא שייכת לויהי אור של המציאות עצמה. אחרי מלאכת המשכן של פרשת תרומה, אז נפתחת פרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד. הבחינה השנייה זה כשניתנו לנו המועדים כולם. וכאן צריך קצת, נשתדל קצת להבין, לנסות להבין, קצת להעמיק, ולהבין משהו בדברים האלה. פרשת המועדים. אנחנו יודעים שהבריאה מחולקת הבריאה כולה, הפריסה, ההתפרסות של הבריאה עצמה, דהיינו המציאות עצמה, היא בחינת מקום. התהליך, המהלך, זאת אומרת, הבריאה הולכת מראשיתה לקראת סופה. זה סדר הזמן. ושני הדברים האלה, כן, בחינת המקום ובחינת הזמן, אלה הם הבחינות העיקריות של העולם. בחינת המקום זה, המקום שמכיל בתוכה את כל הדברים הנמצאים במקום. זהו העולם עצמו, העולם כמו שהוא. סדר הזמן, דהיינו המהלך שעובר על העולם, מבריאתו ועד שהוא מגיע לתכליתו. המהלך הזה, סדר הזמן הזה שעובר על העולם, זה דבר בפני עצמו. ואלו שתי בחינות במציאות. בחינת המקום שהיא בחינה אחת, בחינת הסדר, המהלך, האופן, איך שהדברים מתגלים, איך הדברים פועלים. לקראת מה הדברים הולכים? כל זה שייך לסדר הזמן. שתי המערכות האלה, מערכת אחת, זהו המשכן עצמו, המערכת השנייה, אלו הם המועדים. שתי מערכות ישנה. מה, המשכן עצמו, זאת המציאות בתהרתה, המועדים, זהו הזמן שהוא כפי רצונו של בורא העולם. סדר הזמן שהוא כפי רצונו של בורא העולם. אלו הם המועדים. הסוף, כשאנחנו מדברים על העולם בחינת מקום, שם, שם ההערה, האור, נותן לנו את המציאות עצמה. כשאנחנו מדברים על האור, בחינת הגילוי, סדר הזמן, אז כאן יש כמה בחינות, וכאן, כמה בחינות יש כאן בדבר הזה. כאן ננסה קצת, קצת לבאר. אנחנו יודעים שהמועדים נתלים במאורות. הקדוש ברוך הוא תלה ביום הרביעי של מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים, כך כתוב. כמו שכתוב, המועדים, המועדים, סליחה, המאורות נתלו, והיו, אז ככה כתוב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו לי מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויהי כן. זאת הייתה תליית המאורות. המאורות הם אלו שעל ידם, כן, על ידם, נקבע סדר הזמני. וזה נקבע על פי המאורות. זה חלק אחד. כאן יש להתבונן. יש כאן בדבר הזה אותם סדרי זמנים, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בה. כביכול בורא העולם, כמו שהוא ברא את כל הפרטים שבעולם במעשה בראשית, אז כביכול בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה ששת ימים. זאת אומרת, הוא ברא את הבריאה כולה, הבריאה כולה נבראה, הבריאה עם כל אשר בה, השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כל זה זאת הבריאה בעצמה, והיא קיימת בכל רגע ורגע. היא קיימת, זה הכל קיים, נמצא. אבל כביכול בורא העולם ברא את כל זה ששת ימים. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כביכול בורא העולם ברא את כל ההיקף העצום של הבריאה, הוא ברא את זה בתוך, ברא את זה כתהליך. ברא את זה, הוא ברא כביכול בורא העולם, את כל העולם כולו, כדבר, כמציאות שהולכת לתכליתה. היא הולכת מבריאתה לקראת תכליתה. היא ממשיכה. היא הולכת. זהו סדר הזמן שכביכול בורא העולם ברא. כל העולם כולו נברא עם סדר זמן. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זאת הבריאה בעצמה. כמו שידוע, כן. הקושיה כבר כתובה בחז"ל, כבר הזכרנו את זה, גם אנחנו פה כמה פעמים. העברית הנכונה הייתה צריכה להיות כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. והלשון הכתוב, מה שכתוב בלוחות, זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל השמיים. זאת אומרת, אותם ששת ימים הם עצם, כן, השמיים והארץ וכל הבריאה כולה, הים, הימים וכל אשר בהם. השמיים כולל כל אשר בה, הארץ וכל אשר עליה. הכל, הכל, הכל נברא ששת ימים. זאת אומרת, הכל נברא בתהליך לקראת תכלית. כהולך, זהו, זהו, זה כך הוא הקיום בעולם. הקיום בעולם הוא היות בזמן. היות בזמן פירוש, הדברים זורמים מבריאתם אל תכליתם. הם הולכים לקראת התכלית. הולכים אל, הולכים לקראת. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת ההליכה הזאת, ההליכה הזאת היא נבאר נכתה, כדאי להתעכב, להתבונן ולבאר את הנקודה הזאת. ההליכה לקראת התכלית, ההליכה לקראת העתיד, כביכול בורא העולם ברא את הבריאה כהולכת לקראת איזושהי מטרה, איזושהי תכלית. צריכה להגיע לאן שהוא, צריכה להגיע לאיזשהו מקום. במשך השנים כבר יצא לנו כמה פעמים לדבר על המושג, מושג שמחה, שמחה. זה אחד המושגים הפחות ברורים, מאוד לא מובן. אם נשאל אדם, כן, קורה לפעמים, כן, קורה לפעמים שבני אדם שמחים, וקורה לפעמים אפילו שבני אדם שמחים באמת. קורה. אם נשאל בני אדם בשמחה מה זה עושה, על מה אתה שמח? על מה אתה שמח? קרה משהו, אתה יודע שהדבר הזה קרה עכשיו, מחר זה לא יקרה עוד פעם. מחר זה לא יקרה עוד פעם. ואתה יודע הרי היטב מה מחכה לך. אתה יודע בדיוק מה מחכה לך. אז מה? לשמחה מה זה עושה? למה? על מה? על פניו הדברים נראים שטות. מה זאת אומרת? במה אתה שמח? את הקושייה של החכם מכל אדם. קושייתו הוא לשמחה מה זה עושה. זו קושייה שבתוך המסגרת שאנחנו חיים בה, אין עליה תירוץ. התירוץ היחידי הוא, אני לא יודע, אני לא חושב על מחר, אני מסיח את דעתי. המחר לא מעניין אותי, מה שיהיה מחר, נראה כש... אז נראה מחר. בינתיים, אבל הדבר הזה כבר לא, זה כבר חוסר דעת. ואנחנו יודעים שהשמחה נמצאת ביסוד הקיום של האדם. אדם בלי שמחה לא יזוז לשום מקום. אדם בלי שמחה לא יתקדם, לא ילך לשום מקום. הוא לא יזוז ממקומו. בלי שמחים אין בצאתם. שמחים בצאתם. אדם יוצא ממקומו, הולך, בזמן שהוא הולך לקראת איזשהו דבר שהוא מחכה לו, שהוא רוצה בו, שואף אליו. זה מה שמוביל בני אדם, זה מה שעושה בני אדם ל... מה שעושה בני אדם ל... לבעלי מרץ, נותן להם כוח, נותן להם סיבות, כן. אבל אדם שהוא עצוב, אז בדרך כלל, כן, זה בניסיון של כל אחד ואחד, ישנם מצבים כאלה. מקווה ש... לא כל אחד צריך לעבור את זה בעצמו כדי להכיר את זה, אבל כל אחד ראה את זה אי פעם בחייו, איך נראה בן אדם עצוב. עצוב, עצוב באמת. הוא לא זז. אין שום דבר שמעורר אותו, אין שום דבר. הוא מהלך מחיים. כל מי שומר נפשו, אז הוא בורח ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא את האדם בעצם. עצם הבריאה שלו מחייבת שמחת חיים. הבריאה שלו מחייבת שמחת חיים. אם הוא לא שמח, אם הוא לא שמח, אם הוא אדם עצוב, הוא לא שמח. אז חוץ ממה ש... כן. כל התוכחות שכתובות בתוכחה זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אדם צריך ב... אבל אני מדבר אפילו מבחינה אנושית פשוטה, לא מבחינת עבודת בורא העולם. אפילו מבחינה אנושית פשוטה, אדם, כן, אדם ללא שמחה, אז האדם הזה הוא אדם פגום, אדם ש... אם עוד יש אפשרות, צריך לשלוח אותו לרופא. אם עוד אפשר להועיל לו משהו, צריך לשלוח אותו לרופא. אדם שהוא בריא בנפשו, אדם שהוא נראה כמו שכביכול בורא העולם ברא אותו, אז התכונה הזאת היא תכונה שהיא חלק, מרכיב, מעצם צורת החיים. והדבר הזה הוא ברור, כן. זה חייב להיות כך. חייב להיות כך. זה מה שמוביל בני אדם. עומק הדברים, וכאן צריך להבין, עומק הדברים, מאין, כן, מאין. מהי הנקודה הפנימית של ה... ובכן, הנקודה הפנימית היא כך. כל שמחה היא, כמו שחזל אומרים, שמחה היא יציאה, עניינה של שמחה היא יציאה, אפילו יציאה של פסיעונת קטנה מהגבולות שבתוכם אני נמצא. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. טפח עצב הוא טפח בלבד, הוא לא פחות מטפח, אבל הוא אפילו לא במשהו יותר מטפח. טפח שוחק, טפח שמח, כן. הטפח הזה הוא גם טפח, אבל הוא טפח שמח. גם הוא מוגבל. הוא מוגבל, זה לא טפח פלוס, טפח וזרת, או טפח ואגודל, או טפח ועוד. הוא טפח, רק הוא שמח. זאת אומרת, הוא אותה מידה, רק הוא גדול יותר כי הוא שמח. טפח שוחק, טפח שמח, בלשון חזר. זה נקרא, שמח זה נקרא דבר שיוצא מתוך גבולות עצמו לקראת. מציאות יותר גבוהה, לקראת משהו בלי גבול. זאת אומרת, כל ביטול של גבול, של צרות, של מצב, זה נקרא עצב, עצב. טפח עצב, אז הוא רק טפח. טפח שמח, אז הוא טפח ו... טפח ו... טפח עם פסיעה לפרוץ את הגבול. עם משהו שהוא יוצא מהגבול והולך לקראת בלתי גבול. אם נבדוק מתי בן אדם באמת שמח, שוב, אני לא מדבר על שמחה של הוללות, של שטויות. כן. אלה דברי הבל, זאת אומרת, שבני אדם שמחים בדרך כלל. אדם שמח עד כמה שהוא נמצא, עד כמה שהוא קולט, עד כמה שהוא חש, הוא חווה משהו שמוציא אותו מהגבולות הצרים, ומחבר אותו למערכת יותר רחבה. מחבר אותו ליציאה מהגבול. אדם שמח כשנולד לו צאצא. אדם שמח כשהוא נושא אישה. כן. מציאותו שלו מתרחבת, מתפשטת יותר על פני. אדם שמח באמת כשהוא הבין משהו. הבין משהו. זאת אומרת, הוא התגבר, התגבר על הגבולות ששמו אותו, כן, עשו אותו למוגבל, שמו אותו בתוך התחום הצער של, הוא הבין משהו, נפתח לפניו איזה משהו חדש. אז האדם שמח. דרך כלל, זה כמו שכתוב בפסוק, שמח בחור בילדותיך. בחור צעיר. בחור צעיר. בחור צעיר לא קולט. הוא לא מחש כל כך את הגבולות שבתוכם הוא נמצא. הוא נדמה לו שהוא יכול הכל. הכל פתוח לפניו. המוני המוני אפשרויות. ונדמה לו שכל העולם כולו פתוח, הוא יכול להושיט יד ולגוע בכל דבר. להיות בכל מקום, לגוע בכל דבר. לעשות הכל. להפוך את העולם. שמח בחור בילדותך. הילדות, השחרות, הנאורים, הדברים האלה הם בעצם שמחה. זה אומר שלמה המלך, שמח בחור בילדותך, עד הרב, אבל ודע כי על כל אלה הביאך האלוקים במשפט. תזכור, תזכור, אם אתה רוצה לצאת מהגבולות, לצאת מהצרות, מהמגבלות, אז תצא רק למשהו באמת, כביכול, רצונו יקבר. תצא באמת מהגבולות הצרים למציאות יותר רחבה באמת. אבל ההרגשה הבסיסית, ויטיף, כמו שכתוב בפסוק, ויטיפך ליבך במראה עיניך. הלוך ליבך ומראה עיניך. אבל ודע כי על כל אלה הביאך האלוקים במשפט. זאת אומרת, אם אתה תחרוג, אם אתה תלך, אם אתה תצא למקום לא טוב, למקום אסור, למקום שהוא, כן, שהוא לא מציאות אמת, אז תשלם בעד זה ביוקר. אז חוזרת הטענה, אז כבר לשמחה מה זו עושה. אז העתיד, העתיד, אתה הולך לקראת צרות. המועדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, אותם מועדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, הם זמני השמחה. הם הזמנים שמגלים לנו לאן אנחנו הולכים. לאן, זה פירוש המילה מועד. לאן, כן, לאן, איפה היא נקודת היעד? איפה נקודת היעד? לאן אנחנו הולכים? כל המועדים נקראים רגלים, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. המועדים נקראים רגלינו, פעמי רגלינו. פעמי רגלינו זה הפסיעות שאנחנו הולכים ברגליים. פירוש הדבר, המועד הוא הליכה לקראת. והמועד הוא שמחה, משום שהמועד הוא ההליכה לקראת היציאה מתוך הגבולות הצרים של הקיום שלנו כאן בעולם הזה. אלו הם המועדים. וביום שמחתכם, כתוב בפרשת השבוע. אז כתוב, חז"ל דורשים בספרי אלו השבתות. שבת שהיא מעין עולם הבא. השבת בעצם, כן, זה נקרא יום שמחה. כן, יום זה, כמו שגם בזמירות כתוב, כך תקנו לנו רבותינו, אורה ושמחה. מנוחה ושמחה אור ליהודי. כל פעם שאנחנו תופסים, שאנחנו חווים, חיים את התחושה, את ההרגשה, שאנחנו יוצאים מהגבולות הצרים והולכים לקראת, הרחיבי מקום הולך. אנחנו חיים חיים הרבה הרבה יותר מורחבים, לא צרים. הולכים לקראת מציאות הרבה הרבה יותר גבוהה. ובעומק הדברים, אנחנו חשים שאנחנו הולכים לקראת מציאות אינסופית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיחיה לעד. כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. והדבר הזה, השמחה הזאת, נמצאת בעצם בריאתו. כל אדם ואדם. אז הוא בכוח חיי עולם. דהיינו מציאות לא מוגבלת. השמחה הזאת היא זאת שהיא. היא זאת שדוחפת אותנו, ממריצה אותנו ללכת, ללכת לקראת, ללכת אל מציאויות רחבות יותר, גדולות יותר. דהיינו, בעצם אנחנו הולכים לקראת אינסוף, לקראת בלי גבול, בלי גבול. כל מי שחי את זה, כל מי שחש בזה, כל מי שתופס את זה באמת, שמח באמת. זאת שמחת המועדים. זאת השמחה הגדולה של המועדים. אחרי שהתורה צפתה על המועדים, כיוון שעיקרם של המועדים, עיקרם, המועדים הם בעצם מתקיימים בקיום מלא, הם מתקיימים בבית המקדש. שם, שם, שם אנחנו, שם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלי. לשם אנחנו מגיעים ושם מתקיים עיקרו של המועד, בבית המקדש. שם. אז שם במקום הזה, שם נמצאת אותה אורה שהיא השמחה הגדולה. זאת הבחינה הנוספת. האור שמראה לנו עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. פסוק בפרשת אמור, בפרשת אמור, דהיינו אחרי פרשת המועדים. אז אותה פרשה של הדלקת הנרות שהיא כתובה אחרי פרשת המועדים. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוך את העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד. חוקת עולם לדורותיך. אז רש"י, כאן רש"י מביא את הדרשה. מהפסוק הזה בפרשת אמור, אז מזה דורשים חז"ל, פרוך את העדות, דהיינו, המילה עדות חלה על המנורה עצמה. המנורה עצמה היא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. ורבותינו דרשו על נר מערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים. הנר מערבי, זהו האור, אותו אור שהוא עובר את הגבולות של עצמו. וזה דבר יום ביומו. דבר יום ביומו. כל משך הזמן, כל משך השנים שהדליקו, כל משך השנים שהדליקו נרות. ראינו כל ימי המשכן, וכל הימים שהמשכן היה בשילו, ושהמשכן היה בנוב, בגבעון, בגלגל, בנוב, בגבעון, בכל מקום שהייתה הדלקת מנורה. מאות שנים, מאות שנים. המשכן שהיה 40 שנה במדבר, מה שהיה במדבר קרוב ל-40 שנה. אחר כך בגלגל י' ד' שנים, אחר כך בשילו 369 שנים. אחר כך 57 שנים בנובו בגבעון. זה המון זמן, זה שנים, שנים רבות. שנים רבות, קרוב ל-500 שנה. ואחר כך כל ימי בית ראשון, ואחר כך חלק גדול מימי בית שני. הרי היום יום, דבר יום ביומו, דבר יום ביומו, יום יום, יום יום מחדש. הנר מערבי היה דולק בנס, יום יום. פה מדובר על כ-1,000 שנה. זה הרבה יותר מ-1,000, זה היה עד סוף זמנו של שמעון הצדיק, בבית שני. אז הנר מערבי היה דולק. אחרי שנסתלק שמעון הצדיק, זה היה עוד, זה היה הרבה למעלה מ-1,000 שנה. בדיוק, אני, משהו קרוב למעלה מ-1,100 שנים, קרוב ל-1,200. יום יום, שבת, חג, ימי חול, שבתות, חגים, בלי הפסק. נר תמיד, נר תמיד. וכל יום היה נס. הנר הזה דלק מעבר לגבולות של עצמו. עדות לכל באי עולם, זה נר מערבי, כאן התורה מספרת את זה. פה, בפרשת הנרות שאחרי המועדים, כאן התורה מספרת את החידוש הזה בנר. זה נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וכל יום ויום קורה כאן נס, שהאור מגלה שזהו האור שמגלה את החיבור שלנו אל מעבר לגבולות של עצמנו, את החיבור שלנו לבלי גבול. זאת הפרשה השנייה. אלו הם שתי הפרשות. זה תחילת הדבר. אז אלו הם שתי הבחינות של העולם, שהן הבחינות הגדולות של הבריאה. הבריאה עצמה, דהיינו, בחינת הפריסה, הקיום, המציאות, מה שנקרא בלשון העולם, מה שנקרא המקום, כולל את כל מה שבו, שמיים, כל צבאם, הארץ, כל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם. זה כל המציאות כולה, בחינת התפשטות, היות, קיים במקום. הבחינה השנייה זה הקיום בזמן, הקיום בהליכה לקראת מועד, לקראת יעד, לקראת בלי גבול. האור בחינת גילוי מציאות, והאור בחינת גילוי שמחה, גילוי בלי גבול, גילוי של אותו דבר שהוא השמחה שבעולם. כאן נמצאת השמחה האחת והיחידה בעולם. כאן נמצאת השמחה האמיתית, והיא השמחה. לכל דבר אחר קורא שלמה המלך הוללות ולא שמחה. העיקר השלישי, העיקר השלישי בעולם. העיקר השלישי שהוא עליו נברא העולם, הבסיס השלישי של העולם. חוץ מבחינת המקום, הקיום, בחינת הזמן, המהלך, ההליכה לקראת. אז הבחינה השלישית, שהיא העיקר שהעולם עומד עליו, זאת הבחינה שנקראת בלשון חז"ל, בלשון חז"ל, בלשון חכמים, זה הלשון, את הלשון הזה, נתן לנו, גילה לנו, אברהם אבינו, בספר שהוא השאיר לדורות. ספר שנשאר בידינו מאבינו הראשון, מאברהם אבינו. כן, מראש צורים. הספר שנשאר בידינו מאברהם אבינו, כפי קבלת חז"ל ורבותינו הראשונים, כולם, זה מה שנקרא ספר. הספר שנקרא ספר יצירה. זהו הספר שכתוב שם האופן, איך, את התכנים, פחות או יותר. הרבה הרבה מעבר להשגות שלנו. אבל כתובים שם התכנים של איך שאברהם אבינו גילה כביכול את בורא העולם בתוך העולם. אברהם אבינו גילה, כן, הכיר את בוראו. הכיר, אברהם אבינו הכיר את בוראו. אז איך? מה היו מחשבותיו? מה הוא תפס? מה הוא ראה? מה הוא הבחין? מה הוא הבין? מה הביא אותו? מה הביא אותו לדבר שהוא היה נגד כל העולם כולו? הוא היה בודק. אברהם העברי, כמו שחז"ל אומרים, שכל העולם כולו מעבר מזה, והוא היה לבד מהעבר השני. ומדובר פה על נער קטן, נער קטן. יש מאן דאמר שבן 3 הכיר אברהם את בוראו. ילד, ילד, עם כוח כזה, עם עוצמה נפשית כבירה כל כך. בן 3 הכיר את בוראו. אפילו, נניח, כדברי הרמב״ם, שבן 48 הכיר את בוראו. אבל אברהם אבינו היה זה שעליו כל העולם כולו נשען. כל העולם כולו, כביכול, הבריאה כולה נשענת עליו. והיברעם באברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אומרים חז"ל, באברהם. אברהם הוא החומה שנבנה עליה עתירת כסף, כמו שכתוב. אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף. דהיינו, כל הבריאה כולה נשענת, נבנתה על אברהם אבינו. הלשון בספרו של אברהם אבינו, בספר יצירה הזה, שכל הבריאה כולה מחולקת לעולם, שנה, נפש. עולם, זה מה שקראנו קודם, מקום, דהיינו, העולם וכל אשר בו, זה הפריסה, כל המרחב כולו, כל המרחב כולו, על כל מילואו. זה העולם, העולם, זה העולם, כל אשר בו. שנה, זה סדר הזמן. נפש, זה צורת האדם בעולם. וכאן צריך להבין, צורת האדם, נפש, דהיינו, העולם, היצור היחידי בעולם, פה אנחנו מדברים כעת על העולם שלנו, העולם שאנחנו חיים בו, היצור היחידי בעולם שתופס את העולם כעולם, מחבר את הדברים, מצרף את הדברים, מצרף עבר ועתיד, מצרף פה ושם, מצרף ושם את כל הדברים כולם יחד, מחבר אותם, עושה מכל זה עולם. זאת צורת אדם. רק האדם עושה את זה. האדם הוא היחידי שמצרף, מחבר את כל הדברים יחד. רק אצל האדם הכל מצטרף ביחד. האדם עיקר בריאתו הוא באמת נברא מכל חלקי העולם. כביכול בורא העולם בשעת בריאתו אמר נעשה אדם, אז הוא אמר לכל הכוחות בעולם שכולם ייתנו משהו, כן? והאדם נוצר על ידי כל הבריאה כולה. לכן האדם מחבר את כל הבריאה כולה, מאחד אותה. האדם היותר גדול, האדם האמיתי, האדם האמיתי, יעקב אבינו, האמת, איש האמת. אז הוא האדם שמחבר את כל חלקי העולם, זה לזה. וכל חלקי העולם מצטרפים יחד. זאת האבן שנהייתה מהרבה אבנים. כל האבנים כולם אמרו, עליי יניח צדיק את ראשו. ומכל האבנים נהייתה אבן אחת. והאבן הזאת היא אבן השתייה. זאת האבן שעליה העולם עומד. זאת האבן שהיא נהייתה בית אלוקים. עליה העולם עומד. העולם כולו עומד על הנקודה הזאת, שבסופו של דבר, אז כל פרטי הדברים בעולם, הם כולם יתחברו, יתאחדו יחד, והם כולם יגידו דבר אחד. כל הבריאה כולה. כמו שכתוב בפסוק, כל גי ינסה, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור והרחסים לבקעה, ונגלה כבוד השם. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. זה מה ש... לזה אנחנו מצפים, זה מה שעתיד להתגלות, לעתיד לבוא במהרה בימי. ונגלה כבוד השם, ואז וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. ראו כל בשר יחדיו, זה הכוונה, לאן שלא ניסה את עינינו, לאיזה שהוא חלק בבריאה שניסה את העיניים, מה שלא נראה, לאן שנסתכל, אנחנו נראה וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. כולם יראו שמכל פינה, כביכול, בורא העולם מדבר אליהם. מכל פינה, מכל קרן זווית בבריאה, אז הקדוש, בורא העולם, מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו. פונה אלינו, מדבר אלינו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, לכבודו. כשאנחנו אומרים מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ בעיקריך והופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זאת הברכה, התפילה שאנחנו מתפללים במועד הבא שעתיד לבוא עלינו, בחג הבא, בראש השנה. מי שמגלה את הדבר הזה בעולם, זהו אך ורק צורת אדם, שכל בריאתו היא, כל עצמו הוא, תפיסה של ערך, תפיסה של יוקר, תפיסה של מה חשוב יותר, מה נכבד יותר, מה שווה יותר, איפה יש יותר ערך, מה קל יותר ומה כבד יותר, מה נקלה יותר ומה נכבד יותר. מה חשוב יותר ומה פחות? איפה הערך הגדול ואיפה הערך הפחות חשוב? זהו האדם שכביכול בורא העולם ברא אותו עם המשקולת העדינה, שהיא הנפש של האדם, שנקראת בלשון הכתוב כבוד. הנפש שנקראת כבוד. זאת הנפש שהיא שוקלת, מכרעת. האדם הוא הבוחר היחידי בעולם. הוא זה שמחזיק את המשקולת. מה יקר יותר? מה חשוב יותר? מה חשוב יותר? למה ערך רב יותר? איפה הערך הפחות? איפה הערך האמיתי? זה הכבוד. והעלותך את הנרות, פרשת השבוע. זאת הבחינה שהיא נקראת נפש. זאת הבחינה השלישית, העיקרית בעולם. היא הבחינה שהיא זאת. שעל פיה אנחנו קובעים, אנחנו מצרפים את הדברים, צירוף לפי ערכם. אנחנו מסלקים, מבטלים דברים חסרי ערך. מייקרים דברים שיש להם ערך. וכך, כן, כך אנחנו מגיעים עד לתפילה, כן. הנשא על כל הארץ בעיקריך. בעיקריך זה הכוונה, שיתגלה בעולם, שכאן נמצא הערך הגדול ביותר. כאן נמצא הדבר היקר ביותר בכל הבריאה כולה. את הדבר הזה מבין אך ורק אדם. אדם שהוא בריאה של כבוד. הנפש נקראת כבוד. כבר הזכרנו פה כמה פעמים. את לשון הבעל המאור בתחילת הספר. מצינו בכמה מקומות בכתוב שהנפש נקראת כבוד. אורה כבודי. זה כאילו היינו אומרים אורי נפשי. למה אני זמר לך כבוד? למען תזמרך הנפש, נפשי. נפשו של אדם היא כל כולה ערך. היא נבראה להיות שוקלת ומכרעת, לבחור בטוב, דהיינו, לבחור בדבר הנכון, לבחור, כל אדם בר דעת בוחר בדבר שערכו רב יותר. רק אדם, בדרך כלל, בן אדם טועה איפה נמצא הערך הרב ואיפה נמצא דבר שלא שווה כלום. אבל עיקר העניין, המשקולת שנמצאת בליבו של אדם, בנפשו של אדם, המשקולת הזאת היא המשקולת שמכרעת בין יוקרה וזולה, בין כבד לקל, בין כבוד לקלון, בין נקלה לנכבד. את זה שמים על המשקל, ועל המשקל הזה רואים מה מכריע את הכף. מהו הדבר הכבד ומהו הדבר הקל. מהו הנכבד, מיהו או מהו הנכבד, ומיהו או מהו הנקלה. הנשיאים הקריבו לחנוכת המזבח. בית המקדש נקרא המקום, מקום, כן, ונקדש בכבודי, כמו שאמרנו קודם. זה נקרא המקום שבו כביכול מתגלה כבודו יתברך. בית המקדש הוא המקום, כמו שאמרנו, כל הדברים, כן, כל הדברים שבעולם נמצאים בו, שם נמצאת המציאות האמיתית, שם נמצאת השמחה האמיתית, ושמחתים בבית תפילתי, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. שם מי שלא ראה שמחה, את השמחה שם לא ראה שמחה מימיו. המקום שרואים שמחה זה שם. שם ורק שם נמצאת שמחה. ושמחתים בבית תפילה. ושם זה מקום הכבוד. המקום של כבוד באמת נמצא שם. הגילוי של הכבוד, אותו גילוי של כבוד. הגילוי של הכבוד זה היה שכל נכבדי ישראל, כל הנשיאים כולם, הביאו את קורבנם לחנוכת המזבח. הם נתנו את כבודם, נתנו את כבודם, דהיינו, מסרו את כבודם לכבוד האמיתי. כך נתגלה, כביכול, כך נתגלה המקום, כך באופן כזה המקום נקדש בכבודי. כך המקום הזה נהיה המקום שבו מתגלה הכבוד האמיתי. כל נשיאי ישראל. אהרון הכהן כתוב בחז"ל שהוא הצטער, שהוא לא היה בחנוכת הנשיאים. צער היה לו שהוא לא היה בחנוכת הנשיאים. אז עד שניחם אותו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לגדולה מזו אתה מתוקן. אתה מדליק ומיטיב את הנרות. הנרות, בבחינה הזאת, אז הנרות הן יותר מהכל. הגילוי של אותו כבוד שמיים שצריך להתגלות בבית המקדש. בנרות האלה מתקיים והארץ העירה מכבודו. זהו האור שהוא חלק מבניין הבית, כמו שאמרנו מקודם. חלק מעצם בניין הבית. הזכרנו מקודם, מה שכתוב בראשוני. שמן למאור היה בנדבת המשכן, וזה עצם בניין הבית עצמו. הבית נבנה. הבית נבנה. על ידי המאור. המאור הוא חלק מהבניין, זה לא חלק מהעבודה שנעשית אחר כך בבניין, אלא חלק מעצמו של הבית. זה נהיה על ידי המאור, על ידי אותו שמן למאור. אותו שמן למאור עשה את הבית לבית מלכות. הדבר הזה הוא גילוי פנימי יותר, יותר גבוה מהעבודה. אתה מדליק ומיטיב את הנרות. על ידך מתקיים והארץ העירה מכבודו. כדאי להתבונן היטב בכל מה שדיברנו פה. כדאי באמת להתבונן היטב. ולראות את שלושת הבחינות האלה. שלושת הבחינות האלה, המציאות האמיתית. השמחה האמיתית והכבוד האמיתי. כל שלושת הדברים האלה הם הם שנתגלו בבית המקדש. שלושת הבחינות האלה הם היו. יש כאן אפשר למצוא בקלות משניות סדר קודשים, אם זה מחולק לשניים אז החלק השני. חלק ב' יש שקו בסדר, בסוף פרק שלישי ותמיד. מסכת תמיד, בסוף פרק שלישי. מי שזכה בדישון המנורה, נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים. מצען שקבעו מדשנן ומדליקן מן הדולקים, ואחר כך מדשן את השעה. ואבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שעליה הכהן עומד ומיטיב את הנרות. אומר על זה הרב ברטנורה. ואבן הייתה לפני המנורה, לפי שהמנורה גבוהה 18 טפחים, והיה צריך לעלות למקום גבוה כדי להיטיב את הנרות, ובה שלוש מעלות, כנגד שלוש העלאות שכתובות במנורה, והעלותך את הנרות, והעלה את נרותיה להעלות נר תמיד. אז הרב מתחיל, כן, שיש שלוש מעלות לעלות אל המנורה. אז בהתחלה הוא אומר, שהמנורה גבוהה, אז צריך לעלות שלוש מעלות. בסוף הוא מסיים, שלושת המעלות האלה, הם שלוש מעלות כנגד שלוש בהעלותך, שכתוב. בהעלותך להעלות נר תמיד. גם זה רומז למה שדיברנו. אלה שלושת המעלות שישנם במנורה. המנורה, שלושת הפעמים שהמנורה כתובה בתורה. המנורה בחינת גילוי מציאות, המנורה בחינת הגילוי הגדול של מה שנקרא אורה ושמחה, כל ה... כן, כל ה... לאן אנחנו הולכים? עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. והמעלה השלישית היא הכבוד. זה מה שהובטח, זה מה שניתן לאהרון הכהן. אתה לגדולה מזו אתה בתוקן, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זה יותר מעבודה במשכן. להדליק ולהטיב את הנרות, יש כאן מעשה בניין של המשכן בעצמו. יש כאן, בכל יום ויום, יש כאן עשיית המשכן עצמו לבית מלכות. לבית שבו הוא נקדש בכבודו ימרח. זאת אומרת, כולם חונכים בעבודה שנעשית בבית המקדש. אהרון הכהן עושה משהו שהוא שייך במסוים לעצם הקמת המשכן. כאן יש משהו שהוא בעצם הבית. אחרי המועד, אחרי המועד, אחרי זמני שמחה, אנחנו צריכים תמיד לזכור לאן אנחנו הולכים. ותמיד לזכור. כן? אף על פי שאנחנו בלילה חזק החושך, כלשון הרמב"ם. אנחנו בלילה חזק החושך. החושך עבה מאוד, חזק מאוד. אבל ואמונתך בלילות. אותה מנורה היא קיימת לעולם. אותה מנורה של אהרון, שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, אבל הנרות לעולם, הנרות מאירות תמיד, הן תמיד מאירות, הן קיימות לעולם. אז לזכור, 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 לזכור איפה נמצאת המציאות האמיתית, שהיא נעלמת מאיתנו כיום. אנחנו בלילה. לזכור איפה נמצאת השמחה האמיתית, שגם היא נעלמת מאיתנו. אנחנו נמצאים בעצב, אנחנו נמצאים דחוקים, לחוצים, נתונים בתוך לחץ, בתוך אי אפשרות להתרחב. אין לנו היום, כיום, קשה מאוד לשמוח, שמחת אמת. ואיפה נמצא הכבוד האמיתי? שגם הוא נלקח מאיתנו לגמרי. כל הדברים האלה, כן, כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה מלמדת אותנו המנורה. זה מה שרצינו להאיר, להאיר בעין, לנסות להאיר גם באלף. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, וכל השם, ויער לנו, ויער לנו, במהרה בימינו אמן.